רוצה לדבר על בעצם המשך על הקשר בין השלום לבית המקדש. ולהגיד, אני חושב שזה היה נכון איתך שדיברנו, שמסתבר, פה אני מביא ראיה מדברי הרב, אבל זה מאוד מאוד נראה ומתיישב, שהאופן של בית המקדש ייבנה זה יהיה בדרך של שלום. אחד המשמעויות זה שזה יהיה באופן שאומות העולם ירצו את זה, יאפשרו את זה לפחות. אז אמרתי בעל פה, ככה לחזור על זה, שנראה לי שאפשר לפרש שזה המשמעות של שלושת השבועות, מה שאמרו חז"ל, שלא עלו בחומה, שלא ימרדו באומות העולם, שלא יתחתקו את הקץ, שרצו גם עם את הגרסה שלא ירחיקו את הקץ. אבל נראה שהכוונה של השבועות האלה, גם הסבר הכי קרוב, כאילו הכי מכוון, הכי מתיישב, שבאתי פעם הרב אליקים לבנון, שליטה, שהשבועות יותר מתארות מצב כזה. הם לא הוראה מעשית, גם דברי הרב צודה, אומר שמי שמביא את משהו שמח, הוא אומר, זה פחד השבועות. כאילו מין מניעה פסיכולוגית שמונעת מלהגיע לידת ישראל. זה לא באמת הוראה מעשית, זה בעצם מתאר, הקדוש ברוך הוא יצר איזשהו סוג של פחד, סוג של מניעה, זה קשור לכל הכוחות שצריכים בשביל בניין הארץ, כאילו גבורה, תושייה וזה, שכאילו לא היה לנו את זה. אז למה לא היה? זה כאילו הקדוש ברוך הוא חקק חוק בטבע כזה. ומתי אתה תדע שהגיע הזמן? כשתרגיש שיש לך כוח, לפי זה. אם יש כוח, אם יש אפשרות, זה גופו הסימן. אבל נראה לומר ולהסביר יותר ששלושת השבועות זה בעצם הערה שלא לעשות דברים שהם לא לפי השכל ההגיוני, שהם לא לפי הטבע, כדי להגיע לגאולה. כי הייתה אהבה אמינה, שכיוון שהגאולה דבר כל כך יקר, כל כך חשוב, והחלום על המשיח זה אחד החלומות הכי גדולים והכי חזקים שיש. אז נעשה הכל בשביל זה. ונטפס על הרים, ונפוצץ מסגדים, וחס וחלילה. אבל הייתה אהבה אמינה כזאת. אז השבועות אומרות, לא, אל תעשה את זה. אל תלך למקום כזה בשביל הגאולה. הגאולה תבוא מתוך השתדלות בדרכי הטבע, מתוך התנהלות בתוך החוקים שיש לעולם, לאומות העולם גם, דיפלומטיה, כל הדברים האלה. מה שנקרא רישיון האומות, אז זה לא רק סתם לקבל רשות, כן? אתם מרשים, אלא הכוונה שאתה עובד בתוך המגרש הזה שיש בו היגיון, שיש בו סבירויות, אתה לא מתיח את הראש בקיר. זה לא לעלות בחומה, לא לטפס על החומה ולתקוע שם את הראש. אפשר להגיד שזה קצת אפילו הרעה על בר כוכבא. בר כוכבא מרד ברומאים, והרומאים זה כאילו היה באמת האימפריה. אבל צריך לומר שגם רבי עקיבא וגם בר כוכבא סברו שיש סיכוי. לקחת סיכון אפשר, אבל סיכון מחושב. חשבו שיש סיכון, היה כל מיני שיקולים. לפעמים מרידות מצליחות, לפעמים גם העצמה גדולה, נוח לה, נגיד, לתת אוטונומיה, להרפות קצת. חשבו שאפשר. יכול להיות שמי שאמר את המאמר הזה, זה כאילו, בכל אופן עוד מסקנה מהמרד הזה שגרם בסופו של דבר להרבה מאוד חורבן שהרומאים הביאו. אז שכאילו להיזהר. ואמרנו שהציונות, באופן הבסיסי, לפי זה היא לא עוברת על השבועות, אלא היא מקיימת אותן. ואפשר לומר שהרבה פעמים אנחנו חושבים שהיא מתקיימת אותן לחומרה, כן? שהיא מאוד משתדלת שהכל יהיה מתואם עם המעצמות, זה פעם היה עם הבריטים, משה שרת, שרטוק היה תמיד יד ביד עם הבריטים, ויצמן יד ביד עם הבריטים, בן גוריון, נגיד שכמה פעמים הוציא, מה שקוראים לזה, הוציא את הרגל מהעיגול. כן? מכירים את הביטוי, הוציא את הרגל מהעיגול? שפעם הפריץ אמר ליהודי שעשה עיגול, תעמוד פה, עד שאני גומר לעשות פה את הבלגן, לשדד לו את כל החנות, והכוזק, הפריץ לא משנה. שגג לו את כל החנות והלך. ואז אישה אומרת לו, מוישה, תראה איזה בושה, הוא אומר לך לעמוד ככה כמו איזה השפלה כזו, שאתה צריך לעמוד בתוך העיגול. אז הוא אומר, לא נכון, אני 3 פעמים הוצאתי את הרגל מהעיגול. זה גם נפח לי ביטוי, כאילו אם אתה יכול להוציא את הרגל מהעיגול. אז בן גוריון נגיד שהוא הוציא קצת. הלכי הלכו ככה, והגנה טענו שהם עוברים על השבועות. הם לא ציטטו את הגמרא, אבל הם אמרו את אותו רעיון. הם אמרו, מה אתם מטריסים, אתם חושבים שאתם יכולים נגד האימפריה הבריטית, אתם חושבים שחצי חלק הבריטים יתחילו להתנהגו עלינו כמו הרוסים, הגרמנים, מה יהיה איתנו? עד כדי שהם מוכנים להסגיר אותם, כן? לא, אתם מסכנים פה את כל הזה. זה מבחינת הסברה, אולי אפילו ציטטו את ה... אבל את הסברה, אמרו את הסברה הזאת, הטענה של הלכי בסדר, כי הם הפרו את ההסכם. ואנחנו גיבורים. אולי הם גם קראו את רב צדוק שכתוב, אל תעפילו והיא לא תצלח. עכשיו לא תצלח, פעם אחרת תצלח. אנש רב צדוק כזה. הרי הלכי חשבו שצריך לקרוא כמו רב צדוק. מאותו דבר, נילי. נילי אגב היה להם חישוב נכון, כי באמת בסופו של דבר זה אמנם היה סכנה ליישוב, זה קצת גרם לבלגן עם הטורקים. הם בעצמם נפגעו, נתלו, עונו. בסופו של דבר הם עזרו לבריטים להגיע, וגם יש טענה שפחות מפורסמת שהם עזרו ליישוב שלא ימות ברעב. כי הטורקים הרי היו מאוד, לא יודע מה גרם את מה, אבל הם היו מאוד אכזרים, הרי זה ממש באותו זמן הם עשו את השואה לארמנים. הם חששו גם מהיהודים. היה פה רעב, והם לא מי יודע מה דאגו, ונילי עשו פעולה בכל העולם, אז השיגו כספים מהיהודית העולמית, וגם כנראה זה קצת לחץ על הטורקים, אז לא היה פה רעב גמור, ככה אומרים. זאת אומרת, עשו 2 פעולות, א', שעזרו לבריטים להגיע למקום הטורקים, שזה הביא את בלפור, צרת בלפור, וגם שהצילו את היישוב מרעב. אבל הם גם נלחמו, גם עליך האמינו שהזריקו את הבריטים, גם זה... הצליח. ועכשיו יש מדינת ישראל, ואמר, ראיתי מצוטט בספר מחקר, אני לא יודע במקור, אבל זה מראה מבריק בשם רב חיים אויזר גרדיזינסקי, רבם של כל מיני הגולה, הקום לשוט שלו אחי עזר, אמר שאם תקום מדינה ליהודים, גם היא תהיה ממלכה שאסור למרוד בה. גם עליה יחולו השבועות. סברה מבריקה, לא? ואם זה נכון, אז זה ממש כמו שהסברנו. למה עשו למדור במדינה היהודית? נגיד שהיא מדינה לא בסדר. נניח, לא ידעו מה יהיה, נניח שחס וחלילה תהיה חילונית, עם הנהגה חילונית. אז למה לא למרות? תשובה עם אותה סיבה. אני לא אמרתי שלא למרות באומות העולם, כי הם כרומאים צדיקים, או יוונים צדיקים, או הקרל הגדול הוא צדיק. אמרתי שזה לא, כאילו אמרתי, חזל, שזה, לא, שזה נגד ה... שזה סכנה, ולא התבקשנו להסתכן בשביל הגאולה. סכנה ממשית לעם כולו, כן? אם היה רק 1 או 2, אם מקריבים את עצמם, ועל זה יבוא המשיח. זה כמו בכל מלחמה, שמוכנים שיהיו כמה זה כדי להגיע להר. אבל כדי לכבוש. אבל אם זה סכנה לכל העם, אז לא. אז זה ה... היינו מקודם. כן, אז זה מה שהשבועות אומרות. זה מה שהשבועות אומרות, שלא צריך... אז זה נכון גם למדינה. גם המדינה. המדינה יש לה כוח, יש לה משטרה. למה 100 שערים לא לוקחים נשק ויחיים המשטרה? 2 סיבות. א', הם חושבים שיש סיכוי שזה לא יצליח. ב', אולי הם חושבים שלפי הגמרא הם לא צריכים לעשות את זה. שזה אולי זה מה שהגמרא בא ללמד, כן? אולי תגיד זה כן יצליח, כי השם איתנו. לא, יש גזירה, יש גזירה. אז זה, אמרנו, אז המדינה נוהגת את זה כל הזמן, לחומרה. אפילו עכשיו יש טוענים שפה בארץ היססו עם להעביר את השגרירות של האמריקאים לירושלים. כן, לא, כן, לא, ושם היה לחץ מאוד גדול מהצד, נקרא לזה הימני, בתוך הציבור האמריקאי. אז הם נורא רצו שיעבירו את השגרירות, אז ישראל בסוף קיבלה את זה, כן. כלומר, כמו שאמרתי, נוהגים כמו שמיטה לחומרה, אז נוהגים פה שלושת השבועות לחומרה, כן? נוהגים בסך הכל, ברור, לא צריך להיות פריירים, כאילו כשאתה אומר להתענג בדרכי הטבע, זה לא הכוונה שאתה צריך כל הזמן לנשק את הנעליים של כל ה... מדינה, דרכי הטבע זה להיות גם סקוף קומה, זה לעמוד על שלך. אגב, גם בגלות יהודים לא לפריירים, את מה שהיה חשוב להם הם השיגו, כל מיני דרכים. לפעמים באמצעות הכסף שלה עליהם, באמצעות השתדלות טובה, מסור. אבל המדיניות וזה ויתרו מראש. אמרו, אין לנו כוח, אנחנו מנסים לתח את הראש בקים. אז גם היום, מדינת ישראל ודאי שמותר לה ללחוץ פה, לעשות שם, זה. אבל היא עובדת בתוך, בתוך המגרש, כן? מובן, בתוך כללי המשחק. היא לא מנסה... נער פרט, כתוב בזה, יאללה, זה נער פרט. אתה רואה את אגב, יכולים לעשות מסע צבאי להגיע לשם. אבל אחר כך יהיה כנראה לא, לא פשוט עם כל התוצאות של זה. מה?
אומרים בהם אומרים דווקא האנשים או מי שמייצג את העמדה הזאת שיותר זה לא מגיע מאיזה מקור אמוני אלא מחולשות, מחוסר אמונה בדרך. נו. אז אולי זה אומר שזה לא באמת.
אז אני מסביר את ההיגיון. לא, יש חולשות, רק אני אומר, יש שתי רמות. יש, האם אתה חלש מפוחד בתוך המסגרת של מה שאפשר לעשות, אז זה חולשה. אבל אם אתה מתנהל לפי היגיון ולא מתנהל באופן לא הגיוני, זה לא חולשה. עכשיו נכון שלפעמים קשה להבדיל, אבל ברור שצריך לדעת. זה ודאי... לכן אני חושב, היום לדעתי אנחנו קצת גם התבגרנו. שאנחנו יודעים שהממשלה הנוכחית, כן חושבים שיכולה לעשות יותר, אבל זה שהיא לא עושה הרבה יותר, אנחנו מבינים שהיא נמצאת בתוך שיקולים, היא לא רוצה... הוא רוצה ללכת למקומות, לקצוות, ואז היא כאילו להזמין לחץ בינלאומי וכדנה, וזה סביר, בסדר. ככה אתה עובד, לא רק אתה, אגב, לא רק הם עובדים ככה. כל העולם עובדים ככה. הם לא עובדים שונים. והפך, החסיד בתוך כל העולם הזה, לא, מצב לא, לא רע בכלל. במושגים של העולם. קצת להתגלגל, אבל יש לנו, למה לא עושים פה יותר מלחמה חריפה נגד הטרור? כלומר, זו חולשה. אבל איך אתה מודד חולשה? אתה שווה לאומות העולם. נלחמים יותר טוב? ממש לא.
אצל הערבים כן.
וזה עוזר להם? בסוריה נלחמו בטרור כביכול יותר טוב. השיגו תוצאות יותר טובות. פה התוצאות הרבה יותר טובות, עם הרבה פחות מחירים, גם לכביכול מובן. פה אתה עובד יעיל עם הרבה הרבה יותר תועלת. שם אתה הורג כמעט את כל העיר ואת המחבלים, אתה משאיר בחיים. מה החוכמה? המחבלים. כאילו מי שיכול. טוב. אז זה, כל זה, נקרא לזה, זה הצד של השלילה בעיניי, שכאילו אנחנו לא מחווים לשם, למקום של מלחמה. בכלל ההתנהלות היא בתוך הכללים, וכשמדברים על הקומה של בית המקדש, היא ממש באופן של שלום. אז פה אני רוצה להביא פסקה אחת אומרת, זה ממש ברור, פסקה שני אומרת את זה באופן מסוים, שאני חושב שכשמבינים, זאת מוסיפים עליה, אז אני חושב שזה גם אותה משמעות. רב אומר פה, הנצח ירושלים, האות זה בניין בית המקדש, יש פה טעות. נכון, זה ברייתא שם, דורשים לך השם, הגדולה והגבורה. אומר הרב, תכונת עמדתם של ישראל היא מושלמת, ביותם, ממולאה, בעוז מלכותם, באופן הראוי להם להתעלות כפי ערכם בתור עם גדול וקדוש, עם חכם ונבון כשהם לעצמם. אז העמדה של ישראל, צריכה להיות קשורה לעוז מלכות ובאופן שבונה אותם כעם גדול וקדוש כשהם לעצמם. אני חושב שנגש פה שמלכות זה קודם כל לבסס את העם שלנו. הנושא כרגע זה לא כל העולם. לבנות את העם שלנו. לבנות אותו כעם גדול, קדוש, חכם ונבון. והמלכות היא מבצרת את כל זה. היא עושה שיהיה לנו... עמידה בארץ, שיהיה במשפט, שופטים ושוטרים, יהיה שופטים, יהיה שוטרים, יהיה סדר, יהיה צבא איפה שצריך, יהיה מי שמנהל את כל החוקי הממון גם. אם זוכים, אז יש מרכז, יש בסנהדרין, עוד יותר זוכים, יש מקדש. זה המלוכה. המלוכה, העוז הלאומי מקושר עם ירושלים, ששם ישבו כיסאות לבית דוד. אלא מנוחה אומר נקראת על שם ירושלים, כמו שכתוב בסוג אחר, כי שם ישבו, נכון, בירושלים. איך המזמור שם מתחיל? עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. אז בהמשך, כי שם ישבו כיסאות המשפט, כיסאות עבד דוד. החותן הלאומי הישראלי פגש בדרכו במכשולים רבים, והוא עוד עלול לפגוש, ואת כולם מנצח בעוז השם ויעמוד לנצח. אז המכשולים זה אויבים, והניצחון זה גם מלחמות. נבדל מזה רוח השם אשר על ישראל, שהוא עתיד להיות לאור עולם, בו אין נמצא התכונה של הפגישה התפשט בכוחו. כלומר, לבנות את עצמנו כמלכות, אנחנו נשתמש גם בכוח. אבל איך נשפיע על כל העולם, שכל העולם יהיה, יכירו וידעו כל שווי תבל? בכוח? לא. אין לנו מצוות ג'יהאד. אין לנו מצוות מיסיון גם. בכל האמצעים הקופים שיש שם. אז מה יש לנו? כי לא מסתבינו לשאת חרב ומלחמה ולקרוא בשם השם לעמים לא ידעו. כי אם, כאשר יגדל שם ישראל ועמים רבים יראו את ההוד והתפארת הקדושה ושלום העולמים, הנמשך מאוד דעות הסגבות כאלה, שבהם רפודה קדושתם של ישראל, בלא פגישה ובלא התגברות, ירוצו לבקש את השם אלוקי ישראל. הביטוי פגישה, יכול להיות שזה קצת, תתרגמו לשפה שלנו, אימות. כן, עוד, כמו תקראו, פגש בדרכו משונים רבים ועוד הוא עלול להתאמת, נגיד. כשהוא עתיד להיות לעולם, בו אין נמצא התכונה של אימות או מאבק, להתפשט בכוחו. וגם עכשיו, בלא פגישה, הכוונה בלא פגישה של מאבק, בלא התגברות, ירוץ לבקש את שם השם אלוקי ישראל. אם כן בית המקדש, מקום האורה, לא בנצח יתגבר, לא בהוראת ניצוח המורה התגברות של פגישה על ההתנגדות, כי אם בעוד הנתון עליו ברוח החן והקדושה, לפניו יכרו איים ועמים רבים יבקשו פני השם בהר ציון, על פי תביעה הבאה מהכרה פנימית מצדם שזהו ערך פעולת האות. המעניין תשים לב שהרב אומר, יש פה שתי סוגיות, בניין האומה גם באמצעות כוח, כמו כל ממלכה, שמבצרת את עצמה צבא, משטרה, אבל ההשפעה על האחרים בדרכי שלום, ממילא אפילו. אבל יש גם כינוי, בניין האומה קשור לירושלים, נצח. בעניין ההשפעה על כל העולם, בית המקדש. האות זה בית המקדש. כלומר, יש פה גם אמירה שדווקא כשמגיעים לבית המקדש, זה כאילו השיא שלנו, אבל זה גם המקום שאנחנו מקרינים לכל העולם. כמו שהוא אומר, בימים רבים מבקשו פני השם בהר ציון, כמו הנבואה בישעיהו. נכון, נכתוב שם הוויה באחרית עמים, נכון, יער בית השם, מראש הערים. ונערו אליו, עמים, גויים, נכון? כסל פה, הלחין את זה פעם. וגם פסוק ידוע אחר מההפטרה של התעניות. והביא אותי מלאר קודשי, ושמחתי בבית תפילתי, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. פורש, בית המקדש. כלומר, דווקא בית המקדש, יש בו מימד אוניברסלי, שנוגע לכל העולם, וכן גם בשלמה בתפילתו אומר, שגם הנוכרי שיבוא מלכת רחוקה, תקבל פה תפילתו. ולכן זה הופעה של שלום. בבית המקדש זה עניין של שלום. ומילא אין אבא אמינה ללכת לשם בכוח. איך זה יהיה? עכשיו זה לא סותר שכן אנחנו יכולים כמו היום להחזיק שם ריבונות ולשמור עליה וכו'. אבל לא נגיד הצעד הבא שהיינו רוצים אולי לשנות שם את מה שבנוי שם וכו'. זה יהיה בדרכי שלום. זה ודאי יגרום השפעה של שלום, אבל לכאורה גם הדרך להגיע לשם תהיה באופן של שלום, וזה לא מופרח. כאילו, זה לא נראה כל כך פשוט. מצד שני, זה לא לגמרי כמו כל מה שהגענו עד היום, כן? הרבה דברים שלא היינו מאמינים. ארץ ישראל, ההתיישבות, המציאות של מדינה, ההצלחה שלה, הכלכלית, הצבאית, גם עוצמה רוחנית, עולם הישיבות שיש פה, גם להבדיל גם בחול, הרבה דברים מאוד מפותחים גם בחול. גם נגיד כמו השגרירות, כן, אולי זה דבר קטן, אבל...
כן, אבל...
גם חשבת שיש איזה קיר, שיטוסו מעל ערב הסעודית, היה מאמין, עכשיו זה הולך להיות דבר כזה. אז כאילו יכול להיות, יכול להיות ציור כזה, שתהיה הסכמה, הכרה, אולי זה אפילו ישתלם להם, אולי זה נבוא ממקום מרומם כזה, של ממש התפעלות מעם ישראל, גם זה יש גרעינים כאלה, כל מיני מקומות בעולם, שאנשים שמעריצים את עם ישראל. אז איך זה יהיה, לא ממש יודע, אבל זה הכיוון. ולכן זה גם חוסך מאיתנו את הצורך לפעול לשם בדרכי מיקוח. מה?
גם בתאריכים שהרב הזכיר, הרבה מהם היה מאוד מאוד במלחמה, אומנם לא עם אומות מסוימות. כל המדינה, זה המון מלחמות, אומנם לא עם העולם המערבי, אבל עם העולם הערבי.
אנחנו פתחנו במלחמה?
כשאתה בא ומקים מדינה בתוך הערבים, אז אתה מצפה שהם יקימו, שיבואו עליך ממלחמה.
עדיין לא בתוך הסכמה. הם עדיין לא מסכימים לזה, הם עדיין לא... בסדר, אז אנחנו החזקים.
נכון שההסכמה זה יותר המעצמות, ולא דווקא היושבים כאן. אבל גם איתם היה כל הזמן, לדעתנו, כמו שאמרתי, יותר מדי. אבל יש רצון להסכמה. נכון שיש טוענים שהסיבה שאין הסכמה, זה אנחנו אשמים. אבל יש סברה לומר שזה לא בלעדינו. מבחינתנו לא היה אמורה להיות פה מלחמה אחת כמעט. אתה שואל מה היינו עושים הגבולות שקיבלנו ב-47? יכול להיות שהיינו קונים, באמת אני אומר. אם לא הייתה אווירה של מלחמה, יכול להיות שהיינו קונים. תדעי שאמריקה קנתה שטחים גדולים מאוד. אמריקה כבשה חלק כשהתפתחה. חלק היא קנתה. אז בסך הכל זה כן מדרכי שלום. לא, אני לא אומר שאין פה מאבק בכלל. אבל בכל שלב כמעט הייתה אופציה די רצינית למי שנמצא איתנו, לידינו, שהוא יחיה פה בשלום, אם הוא ילמד להסתדר איתנו, להיות בשיתוף פעולה. כל הזמן זה ככה. ודאי הרבה יותר מאשר הפוך, נכון? לא? אז זה מה שהרב אומר, הנצח וההוד. נצח זה ניצוח, ההוד זה השפעה של ממילא. זה במאמר הקודם, זה באותה רוח כתוב, הנצח זה מלחמת סיסרא, אני חושב, וההוד זה מלחמת ארנון. יש אמור אבי, לפחות בזמנו, הזכיר את זה לא פעם בשיחות בשבת, בפרשת חוקת, שמלחמת ארנון היא לא הייתה במאבק ישיר, אלא עם ישראל הלך והערים התיישרו לפניו. ושם המרואים, האמורים, נמחצו. מבחינת עם ישראל זה היה כאילו, האות שלו מופיע והטבע נכנע. ופה זה ממש כפשוטו, כן, זאת אומרת שם אולי לא היה להם נעים. אבל האות הזה, זה שהם בעצמם ירצו לבקש את פני השם. זה האות, זה הבדל בנצח ועוד. נצח זה מאבק, ניצוח, עוד זה... מתוך המרמות יש עד רבה התעוררות של הסכמה, רצון להתקרב ולהשלים. אז זה מאמר אחד. עוד מאמר, זה לגבי ששלמה רצה להכניס את השערים לבית המקדש. אמר להם, השם יזוז וגיבור, השם גיבור מלחמה. אומרים כאילו הגמרא דורשת משבת את כל שאו שערים ראשיכם. שזה כאילו, ששלמה רצה להכניס את הארון לבית קודשי הקודשים, זה אמר ככה, לא הספיק, אמר ככה, לא הספיק. בסוף הוא אמר, זוכרה, נחזדי דוד עבדיך. אומר הרב, הדרך שמביאה להפעיל את היסוד האלוקי, שיהיו מגמתם של ישראל בעולם, בשעה שהיינו רואים, מרחבו בעולם הכוחות המנגדים לרוח ישראל ותורתו בכלל, אז אי אפשר לו לאדם להכיר את דרך המהלך אל התכלית, כי מדי שיכיר גבורתו ויזוזו של צור ישראל, שמצד עצם קיומם של ישראל, בצורה כזו שהיא משונה ויחידה מצוינת בין כל העמים, צריך גבורה גדולה לעצם התקיימותה שלא תיבלה על ידי כל המון הכוחות המתנגדים לה מכל עברים. אז צריך הרבה גבורה בשביל שעם ישראל יוכל להחזיק מעמד. ועוד לא די שלא תהיה היא מנוצחת, כי היא גם מנצחת, מהפכת את כל הרוחות הסוערות להפיצם, להיותה נכנעות לרוחה ומכירות אותו תורתה, בשם השם שנקרא עליה. כמה ניצחונות של מלחמות נוראות ועצומות צריכים להזלוות למטרה זו. לכן שהרב התכוון גם למאבקים רוחניים, גם למאבקים של מסירות נפש. אבל גם למלחמות כפשוטו. השם מזוד וגיבור מצד הקיום הלאומי הפרטי, השם גיבור מלחמה מצד הניצחון הכללי. כנראה קיום הלאומי הפרטי זה שהחזקנו מעמד ולא רמסו אותנו. גיבור מלחמה שהרוח שלנו לא רק שהיא לא נוצחה, אלא ניצחה. בעניין התגלה, לפניו הדרך המגיע את הרגש הלאומי, להתחבר עם השכל הטהור. הרב אומר שכל הרעיון של הכנסת אהרון לבית קודשי הקודשים, זה חיבור של שניהם. יכול להיות שאהרון זה השכל, כאשר המקום זה כאילו הלב של האומה. אם נחבר את הרעיון הגדול של עם ישראל עם הממשות, עם החיים שלו. אז האם זה הדרך? הידי דרך של רעש וארץ מלחמה, שאז היה אפשר להיות התכלית מושגת בזמן קצר לפי הציור האנושי. כן, יש פה אמירה מאוד משמעותית. מה היתרון של מלחמה וגם החיסרון שלה? זה שזה קצר. נגיד שהיינו צריכים לשכנע את כל הירדנים שיתנו לנו את העיר העתיקה. זה בטח היה לוקח זמן, אם בכלל. אבל נגיד, זה היה לוקח זמן. בששת הימים כבשנו את זה בכמה ימים. כאילו מלחמה זה מהר. הבעיה, זה באמת היתרון שלה. מלחמה היא הופכת, היא מזיזה. המדעת שני החיסרון שלה שזה מהר. כשדברים באמת לא כל כך משתנים. המאבק נשאר. ומה זאת כשמגיעים למצב היותר שלם של שלום, כאילו של הסכמה, של השלמה, אז זה מצב אחר. זה אומר שאז היה אפשר להיות התכלית כביכול מושגת בזמן קצר לפי הציור הנשי, אבל לא נענה. כי לא בזה חפץ השם, או חפץ השם, מישראל עשה דרכו לא ברוח שר. כי לא ברעש השם, כי אם בכל דממה דקה, לא ישמיע בחוץ קולו, ממש מזכיר את הפסקה הקודמת, נכון? שאנחנו לא הולכים להילחם כדי להשפיע, ומכל מקום לתורתו, אם יאכלו. על כן לא מצא עדיין את המפתח לחיבור הרגש הלאומי והיסוד השכלי, באותו אופן, אני יוצא עם מקדש השם, שימנו תצא אורה והשלום לעולם. שוב, בית המקדש זה המקום של השלום. ולא יכלו עדיין השערים להיפתח, להיכנס, נכנסת אהרון לבית קודשי הקודשים. שאולי הפעם שעברה שדיברנו, אולי בכלל, חשבתי על זה שפתאום תבין כמה זה גדול הברכה, שים שלום טובה וברכה. אמרת עמו ישראל בשלום. במיוחד אנחנו צריכים להגיד את זה, כי הרבה שנים אתם, נכון, החבר'ה הצעירים אולי באחרי, אבל שנים הציבור שלנו נלחם בשלום. יש כלומר את השלום הזה עם הוויתורים ועם הזה. מה זוכר שהיה את הפיגוע בכפר דרום? בתפשין סמך, אני חושב שזה באותה תקופה של האינטיפאדה, מה שמכונה. ואחד הפעמים היחידות שממש יצאנו לכביש, שממש הרב אריאל רצה את זה. בדרך כלל הוא כך אומר, מי שרוצה, בית מדרש לא מבטלים וכן הלאה. ולפעם ממש, אני חושב שאפילו הגיע בעצמו לחלק מהזמן. במשפט שצעקנו שם, לא רוצים שלום, רוצים מלחמה. כי פתאום השלום נראה הרבה יותר טוב, גרוע, סליחה, ממלחמה. בת שלי הייתה אז ילדה, פחדה לנסוע באוטובוס. בגלל כל הפיגועים. עכשיו אמרתי לה, תשמעי, איזה סיבות, היה צריך לנסוע באוטובוס, אמרתי לה. בכל אופן, רוב האנשים נסעו באוטובוס, מה לעשות? נסעו, כאילו, אנשים הסתכלו עם מן השמאל, אבל המשיכו לנסוע, המשיכו את החיים. לא, לא רוצה. מתי תסכימי לנסוע, שאלתי אותה? אמר לי, כשתהיה מלחמה. כשתהיה מלחמה. אני באמת, אחרי חומת מגן, עוד קצת. היה... אז אנחנו התרגלנו שהמלחמה... זהו. שלום, כן? אפילו פעם, שאולי, מישהו כתב כזה מאמר כזה, כתב כמו שהסמונים כותבים, שנמאס לנו המלחמות, המלחמות המיותרות, וכל זה רק הפך את המילים. שנמאס לנו כבר מכל השלום האלה, עם כל הקורבנות האלה, וכל השלומים המיותרים האלה, וכל ה... זה שנשפח, וזה מתי כבר תבוא איזה מלחמה, כאילו הפכת את זה. אז זה באמת הרגשה, והרבה פעמים היא הייתה הרבה יותר משקפת את המציאות גם מאשר מה שכביכול אמור להיות באמת. אבל אבל פי כן, ולמרות הכל, אנחנו כן רוצים שלום, והשלום זה מדרגה יותר שלמה. והשלום הוא באמת העולם, לא, גם יש לו ערך באופן החלקי, כשהוא לא בא מתוך ויתורים, אז זה שיש שקט בין עמים ולא נלחמים מצוין. אבל שלום, כמו שמדובר פה, זה שיש עם ישראל נמצא במקומו, וכל העמים מכבדים אותו, ונערו אליו כל הגויים וכו'. זה דבר עצום. אז זה לא חינם, זה בשיא התפילה. אומרת עמו ישראל בשלום, אפשר להגיד, זה המקום ההורה והשלום. זה הרי ברכת כהנים, שהיא בעצמה, בשלמות הייתה... ברכת כהנים זה גם מה שנשאר לנו קצת מבית המקדש. מה הכהנים עושים היום? עולים לתורה. זה יכול גם זה תמורה לזה שהם כהנים. ואחרים ראשונים זה תמורה. אבל מה הם נותנים לנו ככהנים? נכון? דבר אחד, ברכה. זה הכי... יש לזה הכי דומה למקדש, כן? במובן, יש כמה מובנים, אבל יש תפילות גם, אבל... המעמד הזה של הכהנים, שברכים, לברכי את עמו ישראל באהבה. ובאיזה ברכה הם עושים את ברכת כהנים? ברכת השלום, נכון? מה?
מודים, שתיהם.
מה זה?
לבין שתיהם.
כן, האמת לשים להם זה להערה בתפילה, שכמו שקדושה היא קשורה לברכת האל הקדוש, היא אומנם מחיים מחיי המתים, אבל בעצם היא חלק מברכת האל הקדוש. גם ברכת כהנים היא חלק מברכת שים שלום. וגם זה מה שאומר את הברכה. שים שלום טובה וברכה חיים חן וחן וחן באור פניך. נהר השם אמרו הכהנים, אנחנו אומרים, תברך אותנו את הברכה שלהם. זאת אומרת, כמעט פשט. אז זה השיא. אז הדרך של המלחמה לא מתאימה לבית המקדש. חזר ואמר, משה שהתחלנו להגיד פעם קודמת את זה, שזה ודאי חלום, אבל אם אתה מבין שהחלום הזה הוא לא רק נס שיבוא מהשמיים, אלא כמו כל הגאולה שהתבאה בדרך הטבע, אז גם השלום יבוא בדרך הטבע. אגב, גם עכשיו מלחמה גדולה הרבה זמן לא הייתה פה. יש גם צד כזה. לא יודעים מה יהיה, כי אנחנו מציאות חמיות לכל מיני כיוונים. אבל אם אתה מדבר על שלום בדרך הטבע, זה לדעת איך להתנהל במצב כזה. לדעת איך לפגוש את כל הכוחות החיוביים שיש באומות העולם כבר עכשיו, איך לעורר כוחות אחרים. איך לשמור על ההבדלה בין ישראל לעמים, על הייחודיות שלנו, יחד עם הרצון לקשור קשר, גם מסיבות מדיניות וגם בסופו של דבר. הם לפחות רוצים גם מסיבות רוחניות. איך להיפגש איתם, כמו שהרב צודה נפגש עם קטה מקויה, והם היו בעצם, לא הדת שלנו, כן? אבל הם מאוד אהבו את עם ישראל, אז הוא כיבד אותם ודיבר איתם באופן שמתאים לאוזניים שלהם. הם אומרים שיש אפילו הדרכה שהוא נתן על פי דברי הרב, איך לדבר עם גויים. מעניין, כאילו כמה יסודות כאלה. זה שלא לבזות אותם, או לבזות את המנהיגים שלהם, בעיקר להביא ראיות מהתנ״ך, פחות מהתורה שבעל פה, כאילו כמה, איך לפנות אליהם. אבל הפנייה הייתה מאוד חיובית, הם היו מעריצים של עם ישראל. קט יפנית כזאת, איזה גלגול של נצרות אני חושב, אבל נצרות כנראה הרבה יותר נקייה מכל האנטישמיות וזה. מקויה. רואים שהיום ממשיכים את הקשר. יש... יורשים לעניין הזה. מה? בקיצור, אז נצטרך לדעת לעבוד מול הזה, לשמור על המקום שלנו, מצד שני לדעת איפה אפשר לקרב, ואיך להתנהל מבחינה גם מדינית. זה, גם אני אמר, זה ניסיון מסוג אחר. ניסיון של שלום, דיברנו על זה גם לפני ערבית, שבזמן שלמה היה שפע, אבל השפע הזה היה בו גם סכנה. וגם עולם של שלום זה עולם של שפע, שהם מלחמות. יש יותר שפע, זה ברור. כולם סוחרים עם כולם, הכל מסגשג, הכל פורח. צריך ללמוד איך להתנהל שם. צריך להכין כלים לזה. אומר הרב, נראה עוד כמה משפטים, זה לא נשלים, וגם זה דבר שאני בעצם רוצה, כאילו, אומר שצריך, רואה ואומר שצריך יותר להתבונן. זה בכלל, זה כאילו מהלך כזה, שכל ה... מדי פעם, הרי בעינייה, הרב לא מדבר פסקה אחת על נושא, אלא כמה פסקאות סמוכות, ממש לראות את זה ברצף, זה הרבה ללמוד, ולפעמים צריך לחזור כמה פעמים עד שאתה כאילו קולט מה החוליה המרכזית, ואיך היא מתבטאת פה עדיין לא בשלמות, פה עדיין לא בשלמות, ואיך מצויר הדבר השלם, ובדרך כלל זה דברים שהם מסבירים לך, פותחים לך אופקים, כן? כי זה דברים מאוד עקרוניים, ואתה, על פי זה פתאום הוא יכול להבין כל מיני מאמרים בחז"ל, בפסוקים, בחיים כמובן. טוב, חז"ל ואמר, שאו שרים ראשיכם, עשו פתחו אליים ויבואו מלך הכבוד. מי עושה מלך הכבוד? השם צבאות מלך הכבוד סלע. כאשר נפסול לדרך ובלילה השלמה הכללית, היוצאת ממקור ישראל להעיר לעולם כולו ולעמים רבים, נאמר שוב כמו הפסקה הקודם, כמו הפסקה שקדמה לה, אם תהיה בדרך רש משרת מלחמה, שזה לא הדרך, והוראת לזאת וגיבור מלחמה, נשאר לפנינו רק שתעשה הקדושה האלוקית, המתפשטת מעורם של ישראל לדרכה בנחת, במתינות, בצעדים איטיים. והנה יש הבדל בין אלה הדרכים השניים ביחוסם של הפתחי עולם אל השערים. כן, שאו שרים ראשיכם ושאו פתחי עולם. ולפני כן היה כתוב בפסוק שלא הוזכר פה, נכון, זה ככה שם, שאו שרים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? השם עזות וגיבור, השם גיבור מלחמה. שאו שרים ראשיכם ושאו, לא ינשאו, ושאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? שם צבאות ומלך הכבוד סלע. אז זה ה... אז זה נפסל. עכשיו הרב מתחיל להסביר, אז מה היחס בין השערים לפתחי עולם? והנה יש הבדל בין הדרכים השניים ביחוסם של הפתחי עולם אל השערים. פתחי העולם הכללי מקבלים יסוד השלמתם ונשיאות ראשם משערי צדק המיוחדים של כנסת ישראל. מקום בית המקדש, משם ההוראה יוצאת לעולם. אז זה, כאילו, השערים זה שלנו, עם ישראל, ופתחי עולם זה כל האומות. פתחו לי שערי צדק של עם ישראל. פתחי עולם, פתחי כל העולם. אז אם היה מוטל על ישראל להכריע את העולם לשכלולו אמיתי על ידי שערה וגבורת מלחמה, לכתוב על דגלי השם גיבור מלחמה, היו פתחי עולם מתנשאים, לא בכוח עצמי להם, כי מכוח דחיפה משערים המיוחדים הישראלים. על כן בתחילה אמר, שאו שרים ראשיכם, כלומר אתם השרים המיוחדים לכוח הישראלי הרוחני, תהיו הפועלים הנושאים ראש בכוחם העצמי, זה כוחם ללוקי ישראל, ופתחי עולם נפעלים תהיו על ידי זה, ינסו על ידי כוח המורה החזק של שערי ציון. כן, למה כתוב בהתחלה שאו שרים ראשיכם וינסו פתחי עולם? כי כשאתה עובד במלחמה, בהתקפיה, אז אתה פועל והם נפעלים. זה לא בא מתוך הסכמה, מתוך התעוררות, אלא מתוך שהכוח הרודה הישראלי, איך הוא קרא לזה? כוח הדחיפה הישראלי, המעורר החזק של שערי ציון. אז לכן זה ינסו. אבל כאשר זה הדרך נזנח, ולא נרצה מעט בורא, מעט השם הבוחר בציון, וקרא שמו השם שלום בקריאת שלם, רואים עוד פעם, קריאת שלם, מקום המקדש, השם שלום, קריאת שלם, זה המקום, זה המהות. הנה נשאר לכאורה רק דרך המתינות. והוא שישראל יפרח בכוחו העצמי, יתגבר בשם השם אלוקיו, ובהמשך הזמן יחדרו קרני ההוראה אל כל גוי הארץ. ובכוח בחירה עצמית, הסכימו גם פתחי עולם, לשאת ראש להתרומם על המטרה הנעלה הקדושה, דעת שם השם אלוקי ישראל, הנוהג בחסדו כל דו. אז כשאתה עובד בדרך של שלום, אז הם לא וינשאו פתחי עולם, כי הם לא כפויים, אלא הם רוצים. אתה מאפשר, יוצר את המצב שהם מתעוררים לעצמם. בוא נרק אקדים ואומר, שהרב פה מדבר על, בעצם הייתי אומר שיש שלוש סוגי השפעה, אני כאילו מחלק את זה בשביל הסדר, אני חושב שזה נמצא פה ברקע. שניים מפורשים פה, אחד צריך להתבונן, שמעת לכם שאני חושב שצריך לעיין עוד יותר, עד כמה הרב גם אומר אותו מפורש, כמה אולי רומז עליו. דרך אחת, מלחמה, נשפיע בכוח. דרך שנייה של שלום, אבל לשלום יש, אני חושב, שתי אפשרויות. אחת מפורשת כאן, זה שעם ישראל כל הדורות, הוא לא עשה שום השפעה בכוח, הוא לא עשה גם ניסיון. הוא היה עצמו, שמר על עצמו, שמר על התורה, אבל מה קרה? כיוון שעם ישראל יש לו נוכחות כזאת, אז זה השפיע מאוד. כל העמים הושפעו מאיתנו. מאוד בולט מה שקרה עם התנ״ך, שהדרך, מה שיצר את הדתו, זה גם מה שהשפיע דרכם. כולם פגשו את התנ״ך, כולם פגשו את הרעיונות המרכזיים של עם ישראל, של אמונה, של הרצון לתקן את העולם, לתקן את האדם. אז זה הגיע אליהם, אבל לא על ידי שהכרחנו אותם, על ידי ממילא. ושאו פתחי עולם. אז יש לזה רווח, אבל יש בזה גם הפסד. כי השפעות, כל הדורות האלה הם השפעות דרך כלים מכלים שונים. נכון? הם אמנם גילו את זה מעצמם, אבל גילו את זה באופן מאוד מאוד רחוק, קטן, נגיד מסולף, מעובד, תלוי לפי מי. בשבילנו ודאי, בשבילם אולי זה מה שהכי טוב להם עכשיו. אז זה חסר. והרב דורש, שאמת בפסוקים הראשונים כתוב, שאו שערים ראשיכם, והנשאו פתחי עולם ואומרים מלך הכבוד, מזה מלך הכבוד. כי מלחמה, יש צד שיתרון, שיש נוכחות ישירה. אבל ההשפעה של שלום, מה שעשינו כל הדורות, זה לא היה באופן ישיר. זה היה ממעלה ובאופן יותר מסובך. זה מי הוא זה? כאילו הוא נסתר. לכן זה לא שלם. כאילו, במלחמה יש חיסרון, כי הדרך היא שלום. אנחנו לא רוצים גם שהם יבואו בכפייה, אלא מתוך התעוררות ורצון. בשלום יש חיסרון, שזה בא בלי נוכחות מפורשת וישירה. ועד השלב הבא מה הוא? אז אני אומר, זה אני צריך לקרוא עוד בפנים, אבל לכאורה מה שאתה מבקש, שזה יהיה גם וגם. מה גם וגם? שזה כן יהיה בשלום. אבל עם הופעה ישירה. אני חושב שכבר דיברנו על זה פעם שעברה. שכשיבוא המשיח, כאילו כשיש מלך, אז יש הרבה עוצמה, אבל יש בה גם קצת מלחמתי. מלך במשפט יעמיד ארץ. מלך זה כוח, זה גבורה. כל מדינה היא קצת ככה. אין אחד שלא פעם יש לו איזה פחד משוטר או מאיש מס או משהו כזה. זה חלק ממדינה. מעצבן, אבל אין מדינה בלי זה. ומלך זה עוד יותר. מלך זה תוקף של מלכות. כמו שאמר שמואל, מחורכם, נוחתותיכם, צונכם, ייקח, הכל. אתם תהיו לעבדים. אז בואו נעשה חופש, נעשה שלום. דמוקרטיה. דמוקרטיה זה כאילו יותר חופש, יותר כל אחד יכול בעצמו להבין, לגלות, להיות שותף, לקחת אחריות. אבל יש פחות נוכחות. האומה, הקול המרכזי של האומה פחות נוכח. זה כמו מי הוא זה, כן? המלך, המלכות. היא פחות בצד הטוב שלה. כשיבוא המשיח זה יהיה גם וגם. עכשיו זה דיברנו, נכון? שהמשיח הוא יהיה מלך, אבל לא מלך של ככה, שהתוקף שלו, הכוח שלו זה, הוא יהיה מלך של הוד, הוד מלכות. לתורתו, אם יאחלו, ירצו לשמוע אותו. זה יהיה הכוח שלו. אז איפה שיש, דיברנו פה פעם שעברה, ואז בשבת נפל לי הסימון, שהרש"ל מבין למה בחב"ד אומרים שהרבי הוא מלך המשיח. כי מה אני טוען? כמובן, בחינות אנחנו מדברים. מה אני טוען? שהמלך המשיח, הוא יהיה מצד אחד מלך עם כל העוצמה של לב כזה, שכל האומה קשורה אליו, שהוא מאיר והוא הדבר של כל הדור. מצד שני, הוא לא ייקח שום דבר מאף אחד, הוא ייתן מקום לכולם. זה היה משיח. הוא ימשול בשלום, לא במלחמה. גם בתוך העם זה יכול להיות כאילו תוקף שכולם נכנעים, זה יכול להיות הרב דרבה, שהוא נותן לכולם מקום, אף אחד לא צריך להיכנע, כל אחד יכול להיות משהו בשיא, והוא הלב, הוא הלב של הכל. אז מה קורה עכשיו בחב"ד? האם הרבי מחב"ד מנהל את חב"ד? כן. האם כל מה ששליחי חב"ד עושים זה מכוח כוחו של הרבי? כן. האם הרבי אומר להם מה לעשות? אפשר לומר שלא. הם עושים מה שהם רוצים. כלומר, נכון, היום. הוא לא יושב להם על הראש ואומר להם מה לעשות. טוב, תגידו דרך יקרות קודש וזה, אבל... נכון, מי שמתכוון. הוא מאוד מאוד נוכח, ומצד שני, בסופו של דבר זה הם, מפרשים מה הוא אומר, מה הוא רוצה להגיד. גם לפני כן יכול להיות שהוא יצר כל מיני, איך אומרים, העצים אותם, כן? כל שליח הוא ראש גדול, כל שליח מקליט במוסדות. ברור שזה גם מכוח זה ממשיך. אבל גם היום, שמאוד חיים בהשראה ומאוד מתייעצים, הם מאוד לומדים מאוד זה, זה בא כאילו, אבל הכל מרצון. הוא לא, לא אומר לאף אחד, תשמע, גם לפי כן לא אמר, אבל כאן לפעמים הוא גם נתן לדרכות ברורות, כן? עכשיו, גם אם יש לדרכה ברורה, זה בגלל שהם החליטו לפרש אותה מבחילה ולקבל אותה, כן? מה אתה אומר? מה זה? לא, אני אומר, זה פתאום אני מבין, זה באמת מדמה את המשיח. מה יהיה כשיבוא המשיח, זה שכל המצב הזה יהיה כשהוא חי. כן, כן. שהוא יהיה בתוך העולם בלי המגבלה הזאת של מלכות, שיש בה משהו מקביל, מקופף, כן? זה יהיה החידוש. אותו דבר רבי נחמן, גם מבחינת משיח. האם, מי מנהל היום את אלפי, עשרות אלפי, מאות אלפי מושפעי של ברסלב? רבי נחמן. לגמרי, נכון? הוא הדמות הכי משמעותית בחיים שלהם. האם הוא אומר להם מה לעשות? טוב, תגיד, הוא אומר, תבואו לאומן בראש שנה. אבל אפילו זה, דיברנו בנסיעה, יש תלמיד חכם חשוב בירושלים שעשה איזה חשבון מברסלב, שדווקא בראש שנה צריך להיות פה. אז הוא נוסע בערב ראש שנה וחוזר, יש איזה, לא יודע, יש לו איזה הוקימתא. כלומר, הרב מורשטיין, ככה שמעתי, לא יודע. איך סיפור? היה פה יהודי, חסיד ברסלב, סיפור נחמד, שהוא נסע לאומן, זה היה בשנים שגם, לא יודע, היום זה אולי גם יותר קל, יחסית זה מאוד זול היום לנסוע, נכון? אתה רואה שכל אחד עושה את זה, כנראה שזה גם לא יקר יחסית. אז זה היה גם יקר, לעזוב את המשפחה, לא יודע, אז הוא נסע פעמיים, והיה לו קשה. אז הוא הציע עצים רב שלו בירושלים מחשובי ברסלב, עכשיו יש כמה קבוצות, אחת הקבוצות, אמר לו, מה לעשות? קשה לי לעשות לאומן. אמר, רב נחמן אמר, כל מקום שיש קיבוץ של 10 אנשים שמקושרים רבינו, הוא יבוא לשם. אז הוא פעם אחת שנה נסע ל-100 שערים, הרגיש שזה אווירה אחרת. בכל אופן, הוא היה פה, איש התיישבות, הוא בא גם מאמריקה, שם הרגיש קצת, לא יודע, מקובץ, עולם אחר קצת. ברסלב, אבל... אז הוא שוב התייעץ עם אותו רב, אמר לו, אז גם בקהילה שלך, אם 10 אנשים יקבלו על עצמם שמקושרים רב נחמן, אז הוא בא. מה? יש פה ברסלב ממש? לא, זה היה במניין של הישיבה. אז דבר ראשון, ניגש לראש הישיבה, שאל את הרב, שאלת אם אפשר להזמין לפה את רב נחמן? ואז ביקש, מה? ביקש ממני מאוד כמה, היו 10, אז הוא התפלל פה איתנו. אני חושב שהוא אמר שהיה נפלא מאוד, אני חושב שגם החבר שלי אמר שהיה נפלא. אני אמרתי, דווקא אולי היום הייתי יותר, אבל אמרתי שהרעיון מצא חן בעיניי, אני מזמין ליום כיפור את הרב קוק. וזה באמת היה נפלא. אז זה הסיפור. אז אפשר, ההדרכה הזאת היא כן קשורה לזה שבסופו של דבר, ברגע שאין מנהיג ממשי, אז הדברים הם קצת נשארו בידיים של האנשים. איך לעשות את הראש השנה הזה, כן? איך לעשות את הקיבוץ. ובאמת בנסיעה, זה באמת לא צריך להגיד את השם, סיפור לזה, יהודי חשוב, שהוא היה מקום מסוים והלך לברסלב. אני חושב שאחד הסיבות שהוא הלך לברסלב, הוא רצה קצת יותר חופש. כי שם מצד אחד, שוב, אתה מאוד מודרך, מאוד זה, מצד שני אתה לא... זה לא איזה... זה כמו המשיח. אגב, יש צד שהם גם... אולי זה הפלא, שגם בימי חייהם הם קצת היו כאלה. אולי זה הגדולה, גם של הרבי. שהוא יצר איזה מצב, איזה כל המערכת הארגונית הזאת, שהיא בעצם הבסיס שמחזיק גם היום. הוא אומר שאפילו התרחב מאז. התרחב אולי אפילו בהרבה. כל המערכת הזאת, מורה שצר מערכת שיש לה גם אפשרות לעמוד לבד. אני גם רב נחמן בשדר שלו היה משהו כזה, זה מעניין. כי זה לא מובן מאליו. נגיד יש חסידויות, לא שוב לא צריך להגיד שמות, אבל שיש אדמו"ר, מנהל את העסק, ואנחנו אומרים, ברצותו מרחיב, ברצותו מקצר. לפעמים זה דברים מאוד מאוד חותכים, כן? בכל מיני מובנים. ברסלב אין דבר כזה. אני משער שגם שם יש התנהלות, יש מנהיגים ספציפיים, לפעמים יש מישהו שהוא אומר איזה משהו, ומי שלא רוצה לשמוע, אז איך אומרים, תקח את החפצים, תלך למקום אחר, כן?